כל חי אונליין 93fm.co.il שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
בוקר טוב, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת קורח. פרשת קורח יפה נדרשת. פרי מגדים בספרו תיבת גומי אומר, מה פירוש יפה נדרשת? הוא אומר בדרך הלצה, הרי דבר בעיתו מטוב. דרשן, כשמדבר בפסח, אז אם הוא מדבר על חג הפסח בפסח, הדבר מתאים, דבר בעיתו. אבל אם הוא ידבר למשל בפסח על חרדת הדין של ראש השנה, או על יום הכיפורים כיום תשובה בפסח, דבר בעיתו, לא נאה, לא ראוי. אבל הפרשה הזאת, קורח המחלוקת, היא יפה נדרשת, אומר הפרי מגדים. תמיד תמיד היא דבר בעיתו, לצערנו, בני קורח הרי לא מתו. יש לו בנים, יש לו תלמידים שממשיכים בדרכו של קורח להורר מדנים, להפיח את המחלוקת. סיפור ידוע שממחיץ את הבעיה הגדולה, סערת המחלוקת. זה היה באותם ימים של המחלוקת, כאשר כלל ישראל היה מרקחה במחלוקת של בן רבי יונתן אייבישיץ לרבי יעקב עמדין, שני גאוני עולם. ואחד ממקורבי רבי יעקב עמדין היבץ עשה ברית מילה לבנו, כי בנו כיבד את רבי יעקב עמדין בסנדקאות. ואחר הברית אמר לרבו, אני מבקש ברכה מרבי שיגדל הבן להיות ההפך מרבי יונתן אייבישיץ. כולם אמרו אמן, ורב יעקב עמדין הנהן בראשו. הדברים שלו התקיימו במילואם. ברבות הימים אותו הנימול השתמד, החטיא את הרבים, כתב ספרי שמד, כפירה, אפיצם בישראל רחמן על אצלן. וכאשר אחר כך בסוף ימיו עשה תשובה, אמר על ערז דווי, מה יכלתי לעשות? ברכו אותי שאני אהיה הפוך מרבי יונתן אייבישיץ. וכך הרן קרה. גם זה מהנספחים של המחלוקת. אבל סגולת השבת היא רזה דשבת, אי שבת דיתחדת ברזה דאחד, לעשות את השלום בין איש לרעהו, בין אדם לעצמו, בין הגוף לנשמה. לכן אנחנו מברכים שבת שלום. שבת, השבת היא כל כולה שלמות. אנחנו נכין את עצמנו לקראת השבת קודש, לקראת השלמות של שבת. נעשה את זה ברעיונות, ממסרים, פרשת השבוע. אבל ראש לכל, נודה לכל המסעים העושים במלאכת הקודש. רואי קנטן, האיש שעושה את המלאכה האמונה, ישי פופובסקי, לכולכם שתהיה האזנה מרוממת, מעילה, הכנה ראויה לקראת שבת מלכתה. פרשת קורח. ויקהלו כל העדה על משה רבינו. השאלה היא, איך הם עומדים על משה רבינו כולם ניקלים? האם באמת כל העדה כולם קדושים? כולם שווים למשה רבינו? כך הם חושבים? הרי רק תמול שלשום עמדו במעמד הר סיני, ראו את משה רבינו מדבר אלוקים, הם הרי עצמם אפילו לא יכלו לעמוד. אמרו, דבר אתה עמנו ונשמע. אז הם מבינים שהם לא משה רבינו. איך כבר היום הם עומדים ואומרים, כל העדה, כולם קדושים, כולם שווים למשה רבינו? זאת ועוד, הרי הרמב"ן טוען בפרשתנו, שלא קורח בלבד, לא רק עדת קורח, כל עם כולו הרי היה עם קורח. ומשה ואהרון, הם שהיו במיעוט. ואנחנו תמיים, כל העם כולו עוד יותר משווים את עצמם למשה ואהרון? אבל גם שאלת התזמון, גם היא דורשת הסבר. הרי הרמב"ן טוען, איך פתאום היום הם נזכרו לבוא ולהיקהל, וכל העם טוען שהעם רצה להחזיר את עבודות הבכורות. הרי בחטא העגל לקחו מהם את העבודה, נתנו אותה לבכורות, ולכן העם רצה בחזרה, אולי תשוב העבודה לבכורות. אבל כמובן שגם דבר זה תמוה, הרי חטא העגל היה זמן רב קודם. אז מדוע עכשיו הם נזכרים? אמנם רשי אומר שהסיבה למחלוקת הייתה שנתקנו על כהונתו של אליצפן. אבל גם זה הראה כמעט חצי שנה קודם. מדוע הם נזכרו דווקא עכשיו לבוא בתהנה הזאת? אנחנו יודעים, פרשת קורח כתובה בתורה אחרי פרשת שלח. אבל גם הלוח שלנו, אנחנו יודעים, זה באמת כתוב שזה אירה אחרי חטא המרגלים. ככה התוספות מביאים רשי את סדר עולם, ששם כתוב שחטא קורח היה מיד אחרי חטא המרגלים. חטא המרגלים, תורת החסידות הסבירו איך העיזו המרגלים לבוא ולדבר על דיבת הארץ, אנשים, כולם אנשים לשון חשיבות, ואם התורה אומרת שהם אנשים חשובים, אז איך הם באים ומדברים על בדיבת הארץ? אבל ידוע הסבר של תורת החסידות בתורה אור, בשפת אמת, הם טענו בעצם, היו בדור המדבר, דור המדבר, לא התעסקו שום דבר בענייני גשמיות, רגלך לא בצקע, הנעליים אותם נעליים, הבגדים אותם בגדים, המן יורד להם משמיים, ונשותים הרי לרוויה מהבאר, כל הצרכים יש להם, וכולם פנויים רק לדבר אחד, לעבודת הקדוש ברוך הוא. אבל הם יודעים, אם הם נכנסים לארץ, שם זה כבר דבר אחר, צריכים להתעסק גם הם בדברים הארציים, הם חוששים, חוששים עד מאוד, הארץ אוכלת יושביה, איך אומר החידושי העם, הארציות היא תאכל את היושבים, ההתעסקות בכל ענייני החומר, עלול חלילה וחלילה להביא אותם לידי מחשבות, כל הזמן מחשבות ארציות, ומזה הם חוששים המרגלים, הם חוששים מאוד על הרוחניות הגדולה של העם, אבל בזה זה הייתה טעותם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאנשים יעסקו בענייני החומר. ירומם אותם, יעלו אותם. אנשי קודש יטיון לי. מלאכים אומר הקדוש ברוך הוא, יש לו רבים. אבל הוא רוצה שיהיו אנשים, אבל שיעסקו את זה בקדושה. לא לחינם אומר בעל השפת אמת, מצוות חלה, נסכים נמצאת בסוף פרשת שלח וכל זה למה? להגיד נכון. אנחנו עוסקים בחקלאות, אבל לרומם אותה בנסחים ולהעלות אותם על גבי המזבח לדרגה של קדושה, כאשר יש לזה מטרה או מטרה גבוהה. איך היה אומר הרבי מקוצק? השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, שמהארציות גם הם יעשו את השמיים שמיים להשם. זה היה בעצם המסר של חטא המרגלים. כאן באו העם. אם בעולם הרוח, הרי אין דומה מידמה ומישווה למשה רבינו. אבל אם העיקר זה עולם העשייה, אז באמת משה רבינו הוא לא מיוחד. להפך, ייתכן שאפילו משה רבינו הוא קצת פחות מכך, בגלל דווקא גדלותו של משה רבינו. מה הוא מבין בעולם העשייה? אנחנו צריכים אנשי עשייה, מנהיגים, שיבינו בהנהגה מעשית. ואם העיקר עכשיו זה הנהגה מעשית, אז עדיף שתהיה הנהגה מעשית, הנהגה שבאמת אנשי עשייה, משה רבינו היה הרי כל כולו מופקע מכך. אבל זו הייתה טעותו של קורח. גם הנהגה מעשית, אנחנו לא רואים את העשייה כמטרה, אלא אמצעי להגיע למטרה האלוקית, אמצעי לרומם אותו. העולם הזה אכן צריך להיות חדור אידאות רוחניות, ולכן אנחנו צריכים למנהיגות של משה, שהוא ידע להזריח את האור, את הרוח, בתוך עולם המעשה. מנהיגות אמונית, זה לכן דווקא משה רבינו. נכון? ייתכן שמשה רבינו ייקח לתוך עולם המעשה אנשי מעשה שהם ידעו בדיוק, אבל צריך את המנהיג כדי שידע באמת להאיר בתוך כל עולם המעשה. וכשמשה רבינו לוקח תלית שכולת קורח, לוקח תלית שכולת חלת, ואומר למשה, חיים חייבת או פטורה מציצית, ומשה רבינו אומר לו, התלית חייבת, מה התשובה? נכון, כי זה בדיוק התפקיד של פטיל תחלת. אנחנו יודעים התחלת מלפפת הלבן. הלבן הוא הרי מזכיר את העולם הזה. בעל ספר החינוך אומר, העולם הזה נברא משלג, ולכן העולם הזה, הפתיל תחלת מזכיר את ענייני העולם הזה. התחלת רומזת לשמיים, ותפקיד התחלת היא לחבר את עולם המעשה לקדושה, וזה בדיוק התפקיד של התחלת. לכן הדוגמה היא באמת טובה, אומר לו, נכון, צריך על גם אם יש תלית שכולה תחלת, היא חייבת בציצית. למה? כי התחלת הוא נועד בשביל עולם העשייה, ולזה לא כל העדה, כולם קדושים. צריך תמיד שיהיה חוט של תחלת. וכאשר משה רבינו אומר, בית שכולו ספרים חייב במזוזה, התשובה היא, נכון, גם אם הבית כולו מלא קדושה, אבל התפקיד של המזוזה זה לחבר את רשות הרבים, את העובדות, גם הוא לקודש, ולכן המקום של המזוזה תמיד צריך להיות בטפח הסמוך לפתח. המזוזה לא נועדה לבית, דווקא כשאדם יוצא מביתו. לכן זה בעצם אומר לו משה רבינו, התפקיד של המנהיג, לרומם את רשות הרבים. אם נרצה, אולי זה גם המסר שעולה מההפטרה. אנחנו קוראים על העם מבקש מלך, וירא הדבר בעיני שמואל. כידוע, חזל, הגמרא, הראשונים, מתקשים, מדוע הדבר היה רע בעיני שמואל? הרי הצטווינו בתורה, שום תשים עליך מלך. הגמרא אומרת, עמי הארצות קלקלו שאמרו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים. אבל הראשונים כבר נתחבטו, הרי התורה אמרה, ועשים עליי מלך ככל הגויים. ויתרה מכך, השם אומר לשמואל, שמע בכל העם לכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. למה? למה לא אותך מעשו? נכון, הם אולי מעשו גם בהשם, אבל גם בשמואל. אבל אולי התשובה היא בדיוק כמו קורח. הם רצו את שמואל. אבל שמואל, שיעסוק רק בעניינים הרוחניים, הוא יהיה רב. אל תתמה הרבנים באמת מבינים בכל ענייני העולם הזה. שמואל לא עולה להם כלום, ימשיך לעסוק בדברים, ייתן דרשות, אבל לא את ההנהגה המעשית. אותה הם רוצים להפקיד בידי המלך. אבל בזה הם טועים. תכלית בריאת האדם לא ננתק את החיים הארציים מהרוחניים. החיים הרוחניים, המנהיגים הרוחניים, הם צריכים גם להזריח לעולם העשייה. לחבר בכל דרכיך דהו. דהו מלשון חיבור. זהו הצורה שאנחנו מעוניינים. זו דמותו של מלך המשיח לשורש ישי שיהיה. למה הוא יבוא? לקבץ עמים רבים. ההדרכה תהיה איך עולם המעשה מתרומם אל על למעלה לשמי שמיים.
ישמח מוישה למד נעשה לקוי כי יבן
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע, עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
פרשת קורח יפה נדרשת, בפנים רבות, ואולי ננסה לדרוש אותה בפנים חסידיות. קורח, שפיקח היה, מה רע לשטות זו? הרי קורח היה מנשאי אהרון. הארון היה מחלה הרי את מי שלא היה ראוי לשאת אותו, הארון היה מחלה אותו. ואת קורח הארון לא המית. בקורח הארון לא פגע. זה עדות כמאה עדים על גדלותו של, על מדרגתו של קורח. מה ראה לשטות זו? כשהדמורים היו מדברים על קורח, היו אומרים, היידי כזיידי קורח, הסבא הקדוש קורח. איך קורח טועה בכזה דבר, והוא מצליח לגרור אחריו את כל העם, עד כדי כך שהעונש, כמו שהראשונים מסבירים, כמעט פגע בכל העם. המהר"ל, בספרו תפארת ישראל, הוא מסביר, קורח לא ביקש את הכהונה לעצמו. קורח לא רצה את השררה, לא. הטענה שלו הייתה טענה, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? לאמור, קורח טוען, אין צורך בכלל בכהן גדול, אין צורך בשבט לוי. אין כולם שמעו בסיני, אנוכי ולא יהיו אליך, כולם היו במעמד הר סיני, אז ממילא לא צריך בכלל את המנהיגים הגדולים הללו. כל העדה, ואם כל הבית תחלת, לא צריך ציצית. כל הבית מלא ספרים, אז כולם קדושים, לא צריך את המזוזה. לאמור, קורח טוען, כולם קדושים, כולם שמעו, כל עם ישראל. ולכן קורח בעצם בא עם הבשורה הגדולה, כולם בדרגה גבוהה. אבל קורח אינו איתתו. הוא ראה. הוא ראה, מאוד רואה, רואה נכון. הוא רואה מדי טוב. האידאה הזאת של קורח היא נכונה. לעתיד לבוא, אבל לא היום. היום יש הפרש עצום, הפרש גדול, בין הכהן, בין גדול הדור לבין שער העם. צריך לדעת, חטא העגל לא הותיר את כולם זהים באותה דרגה רוחנית. היום צריך כהן גדול, היום צריך לשבט לוי, היום צריך את האדם הגדול שהוא את הכהן גדול שישפיע על ממלכת, על שבט לב, על ממלכת הכהנים. הכהנים משפיעים על כל שבט לוי, והם משפיעים על העם כולו. מעגלים, מעגלים, מעגלים. המהר"ל אומר שבשם אהרון יש שלוש אותיות אמצעיות. A זה האמצע של היחידות. ר' זה האמצע של המאות. נ' זה האמצע של עשרות. האמצע היא תמיד נקודת הבחירה. להמור, אמצע של העולם כולו. עם ישראל. אמצע של כל עם ישראל זה שבט לוי. אמצע של שבט לוי זה הכהנים. ומהכהן המשפיע א', אהרון הכהן. באהרון האותיות שלו מרמזות על כל הדברים. כן, כך היום צריך שישפיעו לאט לאט מעגלים. לכן, אבל לעתיד לבוא באמת, לא יצטרכו. לא ילמדו איש את רעהו. לא, כולם יהיו כמו כהנים. חזל אומרים במדרש, אין ישראל צריכים לתלמודו של מלך המשיח. כשנאמר, ואליו גויים ידרושו. גויים ולא ישראל. בישראל מלא הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים, לא יצטרכו אותם. אז זה נכון, אינו איתתו קורח. הוא ראה, ראה דברים רחוקים, והוא רצה ליישם אותם היום, כאשר עוד אי אפשר ליישם אותם. בעל הטורים כותב על הפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר בעל הטורים שם בפרשת יתרו, אילו זכו ישראל, היו כולם כהנים גדולים. לעתיד לבוא, היא תחזור, שנאמר, ואתם כהני השם תיקראו. האידאה של קורח היא נכונה, אבל היא בוסרית, הוא אכל פגע, עוד לא הגיע זמנה. לכן כתוב בילקוט הראובני, קורח זה צופי תיבות צדיק כתמר יפרח. צדיק קוף כתמר ריש יפרח חט בסוף תיבות. לאמור, זה אידאה שבסוף התיבה, בסוף הדרך היא תגיע. היום עוד קצת מוקדם זמנה. האדמור הראשון לבית גור בעל החידושי הרים אומר, חזל אומרים על הפסוק, מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימו את חל קודשך, תבו בארץ שעריה. אומרים חזל, למה אומר מזמור לאסף? קינה לאסף. על תבו בארץ שעריה צריך הרי לבכות. אנחנו מייבבים על זה, למה מזמור? אומרים חזל, אסף היה מבני קורח, והוא אמר שירה על שתבו בארץ שעריה של בית המקדש. מדוע הוא אומר שירה שתבו בארץ שערים של בית המקדש? אומרים חזל, משל, שפחה הלכה לשוב מים מהבאר, והיא, כמו שפחה, הולכת לוקחת איזשהו קד זול מאוד, והחבל נפסק, והקט שלה נופל לבאר, נפל לבאר. כמובן שהשפחה הייתה מצטערת, מי יבוא בכלל לבוא כדי לקחת ולעשות עבודה כל כך קשה, להיכנס לתוך הבאר כדי לדלות ולהרים את הדלי שלה כל כך זול. אבל בהודיך עומדת ומסתכלת, הנה הגיעה בת המלך, וגם לה משום מה החבל נפסק והדלי שלה, דלי הזהב, נפל למטה. ואז אותה השפחה כל כך שמחה ואמרה, עכשיו אני בטוחה שיעלו את הקד של בת המלך, דרך אגב גם כבר יביאו את הגב, את הדלי שלי. אומרים חזל, הנמשל אסף. בני קורח מתו, מי יעלה אותם? אבל כאשר תבוא בארץ שערי השערי בית המקדש יעלו אותם, אז דרך אגב יעלו גם את בני קורח. אומר בעל החידושי ערים, יש פה הסבר עמוק מאוד. זה לא שדרך אגב לוקחים את הכל. אז לעתיד לבוא, כאשר יביאו בחזרה את בית המקדש למקומו שלו, אז כאשר תהיה המלכות העתידית, אז כאשר באמת יהיה מלא ארץ דעה את השם כמיים לים מכסים, יש מקום לבני קורח לבוא בטעותם. אבל היום אין באמת את המקום הזה. זה הסיבה דרך אגב שאם נשים לב, רוב המזמורים של בירושלים, מי שמשר אותם, מזמור לאסף או מזמור לבני קורח. כי כמו שקורח לא הבין שעדיין לא הכל אותו דבר, הם גם לא הבינו לגבי ירושלים. והם סברו שכל ירושלים, כל הארצות יש להם אותה קדושה. כאשר הם חזרו בהם ואמרו, עשו תשובה, הם הבינו גם אז על ירושלים שהיא יותר קדושה מכולם, ולכן את מזמורה של ירושלים שרים כמובן בני קורח. אנחנו, החזון שלנו אכן יתקיים, כולנו נהיה ככהנים גדולים, אבל החזון הזה הוא עתידי. אבל בשבת קודש, מעין עולם הבא, שאנחנו כבר חיים לעין העתיד, כל יהודי מתנהג הוא גם כן כמו כאין כהן. זו הסיבה שאנחנו לומדים בגדי שבת. בגדי שבת לומדים מבגדיו של כהן, כי כולנו כמו כהנים, והאב מברך את בנו בברכת כהנים. מדוע אב מברך את בנו כברכת כהנים? האם הוא כהן? נכון, בשבת קודש אנחנו כבר מרגישים את העתיד, את האידאה של קורח, וכאין כהן אנחנו ומברכים את הבן בברכת הבנים. בשבת קודש אנחנו מריחים פסמים, וכל זה למה? זכר למזבח הקטורת. כן, שבת הוא גם כן כמו הקטורת. ואנחנו, מי ששרת זמירות הארי הקדוש, הסדר לדרומה, מנוארת דסטימה, אדם שם את על השולחן שלו בצד דרום, הוא שם את הלחם, את המנורה, כי מנורה בדרום, והוא שם על עצמו גם כן את החלות, את 12 חלות, כמו בזמירות הארי, הכל מעין שולחן לחם הפנים, כי כאן אנחנו בעצם מעין העולם הבא. נזכה בעזרת השם מעין עולם הבא, יום שבת, עד שנהיה בבחינה של העולם העתידי, הוא, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, לוואי יהיה זה במהרה.
Ciao.
עכשיו איתכם שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
פרשת קורח הרי עוסקת במחלוקת גדולה, עצומה, סופה, בלואי קורח, שרופי קורח, מגפה. ואחרי המגפה כתוב, ואילונו כל הדת בני ישראל ממחרת על משה ואהרון, לאמור, אתם עמיתם את השם, את עם השם. והקדוש ברוך הוא אומר להם, קחו 12 מטות, תניחו אותם לפני השם בקודש הקודשים, והיה האיש אשר הבחר בו מטה הוא יפרח, וכך תשקוט המחלוקת. וכך אכן היה. משה רבינו לקח את המטות, שם אותם באוהל מועד, והיה צציץ ויגמול שקדים, ויוצא משה את כל המטות מלפני השם, ויקחו איש מטהו, והמחלוקת שקטה. שאל רב לייב חסמן, אם על ידי הפריחה של מטה אהרון, המחלוקת יכלה להשתתק? הרי הקדוש ברוך הוא יכל לומר עוד בתחילת כל הפרשה, קחו מטות, המטה אשר יבחר בו בחרתי, ואז המחלוקת הייתה נכבד בראשיתה. למה היה צריך את הבלועים, את השרופים, את המגפה? פשוט לקחת מטות, והמטה שיפרח זה הסימן. והוא שאל רב לייב חסמן עוד שאלה. אנחנו זוכרים שר צבא הרם נאמן היה מצורע, הולך לרופאים, מנסה כל מיני תרופות, לא הועיל. בביתו של נאמן מתגוררת נערה ממחנה ישראל, והיא לוחשת לאשת נאמן, תעלה לארץ ישראל, שם יש איש אלוקים, הוא ירפא אותך. לא הייתה לו ברירה, מצורע חשוב באמת, ואז הוא מחליט לנסות את נאמן. הצטה של השבויה. אנחנו זוכרים, כמו שכתוב שם, בתנך, מלך ארם משגר מכתב למלך ישראל, שר צבאו עתיד לבוא, ומבקש ממנו, תדאג לרפואה של נאמן בכל מחיר. המלך קורא את המכתב, קורא את בגדיו, איך אני יכול לעזור? אלישה שומע לצר, אומר לו, אני ארפא אותו, שיבוא. סידרו לנאמן, הוא מגיע במרכבה, ברכב, פרשים. אלישה אפילו לא יוצא לקראתו, לא קורא לו הביתה, לא מוציא אפילו אדם חשוב, שולח איזה מנדאו, אומר לו, לך תרחץ 7 פעמים בירדן ותתרפא. כתוב בתנך, נאמן קצף, מה? אני הייתי בטוח שהוא יצא יצא אליי, ועכשיו הוא בא נער, מה חסרים לי נערות אצלי בדמשק? אבל אנשיו, משרתיו, מדברים אליו, אומרים לו, סליחה, מה אכפת לך? תאמין, תעשה, רק תלך לירדן, אולי תתרפא. והוא שומע להצטם, ואז בשרו שב להיות כבשר נער נקי, ממש. ואז הוא שב אל ביתו של נביא השם אל אלישה, אלישה רוצה להעניק לו מתנות, אבל אלישה לא מוכן שום דבר. נאמן משתומם, הוא אומר, אני מתגייר. כיוון שלא הייתה לו אפשרות להיות גר צדק, רק גר תושב, נאמן נעשה כידוע לגר תושב. שאל רב לייב חסמן, למה אנשים שהתלוו אליו, למה הם לא התגיירו? גם הם הרי האמינו יותר ממנו. הם אמרו לו, לך תנסה את הנער הזה. לאיפה הם נעלמו? למה הם לא התגיירו? והוא שאל עוד שאלה, רב לייב חסמן. בתנך מפורש הסיפור עם אליהו הנביא. הוא התווכח עם אחיו מלך ישראל. ואנחנו יודעים שהיה לו שמה לאחיו ידיד, שר האוצר, קראו לו חיאל. חיאל הלך ליריחו, ואכן אנחנו יודעים מה שקרה, הוא רוצה לבנות את יריחו, יריחו שיהושע נשבע עליה, שבבחורו יסדנה, כאשר הוא ייסד אותה הבן הבחור, ובצהירו יציב דלתיה, והיו לו 7 בנים לחיאל, והוא משקל את כולם, בהתחלה כשהוא מניח את יסודות הבית, אחר כך את הבית, את כולם, הוא יושב 7, והוא ממשיך לבנות את הבית. אליהו בא לנחם אבלים, ויחד עם אחיו ישב שם, ואז שאל לו, אחיו שואל אותו, תגיד, כי לילת התמיד, התלמיד יהושע התקיימה, אבל משה רבינו, גם הוא כילל, ושום דבר לא מתקיים. אומר לו, למה? כתוב, אם תעבדו עבודה זרה, עצר את השמיים לא יהיה מטר. אני אחיו כל יום עובד עבודה זרה, והכללה לא התקיימה. שמע את זה אליהו, אמר לו, ככה? חי השם אם יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי. אחרי 3 שנים, הוא מתראה עם אחיו, ואחיו קורא לעברו, אתה עוכר ישראל. אומר לו אליהו, אני עוכר, אתה עוכר ישראל. ואז אליהו אומר לו, אתה יודע מה? בוא. נעשה סימפוזיון, נאסוף את כולם, אתם תבנו מזבח לבעל, אני אציב מזבח להשם אלוקים, למי שתרד אש מן השמיים, סימן שהשם אלוקים. אחיו מסכים, כולם מתאספים, כל האנשי עובדי הנביאי הבעל, מנגד עם ישראל, אליהו, לוקחים שני פרים, שווים, תכונות, אותו דבר, הם נביאי הבעל מנסים כידוע, רוקדים, צועקים, ללא הועיל. ואז, דרך אגב, כתוב בחזל, שהם בנו מזבח חלול, הכניסו שם את חיאל, שמתו כבר לו שבעה בנים, הכניסו אותו עם נפט וגפורים, שהוא ידליק את הנפט מתחת למזבח, ששם תעלה השלבת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חזל אומרים, בנחש הקיש את חיאל, והם לא ידעו את נפשם ממש מצער. הם צעקו, הבעל ענינו, עד הצהריים אין קול ואין עונה. ואחר כך אליהו בנה מזבח, ציווה לשפוך מים רבים על המזבח, התפלל, ענייני השם ענייני, ירדה אש מן השמיים, לכחה את הפר, לכחה את כל המים, את כל העם צועקים, השם הוא האלוקים, השם הוא אלוקים. אחיו התפעל מאותו מעמד, נעשה בעל תשובה. 22 שנה. שאל רב לייב חסמן, כשאחיו הקשה את הקושייה שלו, קיללת תלמיד התקיימה, איפה קיללת משה? למה אליהו לא יכל לומר לו, בוא, נעשה סימפוזיון, בוא נעשה לך עכשיו את הפר, את האש, וכולם יהיו בעלי תשובה. למה היה צריך להיות רעב 3 שנים, חי השם עם יטל, הוא מטר לפי 3 שנים? התשובה, אמר רב לייב חסמן, תשובה מאוד מאוד אמיתית. כתוב, אנחנו יודעים, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. האדם הוא עשוי מאפר, והקדוש ברוך הוא כתוב בו, ויפח באפיו נשמת רוח חיים. ההבדל, יש אדם שמי ששולט על מה? יש אנשים שהרוח היא שולטת על הגוף. יש אנשים שהחומר הם שולטים על הכל. מי ששולט בים התאווה, מי שטובע בים התאווה, כמו שכותב רבינו יונה, אז הוא לא יכול להיות שום דבר. זאת אומרת, גם יראו לו את כל הניסים. איך היה אומר רב שולם שבדרון, קחו בהמה, תלבישו אותה תלית, תכניסו אותה לבית המדרש, תיתנו לה סידור, או יהיה לה ניסים. אדם שכל כולו נמצא בים התאווה, לא יעזור שום דבר. קורח הרי טבע בים תאווה של מחלוקת, של כבוד. אז מה היה עוזר אם היו אומרים לו ויקחו איש מתאו? לא היה יוצא מזה קרום. הם היו קוראים, מתפעלים מהמופת קצת והולכים. אבל למחרת, שוב, התאווה היא שוטפת את הכל. גם אם אדם רואה, אבל יש לו ים של תאווה, והוא נסחף בים של תאווה. לכן, רק אחרי בולועי כוח, רק אחרי שרופי כוח, רק אחרי המגפה, כשקצת נשבר הגוף, החומר, אז אפשר להראות ניסים. אם אליהו הנביא היה מגיב אותו דבר על קושיית אחיו ואומר לו, הרב, התלמיד, מי עדיף? הוא היה אומר לו, אתה יודע מה, בוא נביא שני פרים. והם היו רואים את הפלא בירידת האש. מה הם היו עושים? היה קצת מתלוצצים, וקצת היו רואים, ומיד אחרי זה היו חוזרים על עצמם. נאמן, רק עליו הנס השפיע, כי רק אצלו החומר התבטל על ידי האיסורים, על ידי הצרת, אבל כולם ראו את הכל, לא התפעלו, רק אדם שהחומר שלו נכנע, הוא זה שיכול להתפעל. ללמדך, אדם יכול לראות ניסים נפלאות, אותות ומופתים, אבל תלוי איפה הוא נמצא. אדם שנמצא בתוך עולם החומר, בתוך עולם התאווה, לא היה יכול לראות שום דבר. הכוח אי אפשר היה לעשות לו מקודם את הניסים, כי הוא היה נשאר בתאוותיו שלו. רק אחר כך אפשר לעשות את הניסים ואת הנפלאות, שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יראינו את ניסיו ונפלאותיו. אני רוצה להודות שוב לכל העושים במלאכה, לרועי קנטן על המלאכה הנפלאה, לישי פופובסקי, ולכולכם שתהיה שבת שלום, עונג נועם השבת עליכם.
Yeah.